ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-111 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט התפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אז לפני הכל אנחנו מתרגשים קודם כל ורוצים להגיד תודה לכל מי שהגיע לכנס השנתי שלנו שהיה בתחילת מרץ. היה מטורף, היה מדהים, היה מרגש, מקווים שנהנתם ונהנתן. וזהו, נתראה בכנס הבא שיהיה באזור יולי. דבר נוסף, מי שלא יודע, פתחנו רשמית את ההרשמה למחזורים 5 ו-6 של Y פלוס, המועדון להתפתחות אישית וכלכלית של דור ה-Y. 4 חודשים, כתיבה תוכנית פעולה, תוכנית עבודה אישית וכלכלית, ליווי אישי, מפגשים, קיצור, הצגה. כל מי שרוצה, מוזמן להגיש מעמדות בלינק למטה. וזהו, פרק 111. אנחנו הולכים לדבר קצת על מבוא להשקעות בשוק ההון, השקעות עצמאיות, מסחר עצמאי, איך זה נראה, איך זה מרגיש, איך זה מתחיל, מה עושים, מה שואלים, מה הלוז. לפני הכל חשוב לנו להגיד תודה למי שגורם לנו להרגיש בנוח באולפן, דני גל, דניאל גל, תודה רבה לך. אז זהו, אז אני שי ביבס, בן 30, אנליסט בחברת הייטק, מרצה להתפתחות כלכלית בארץ, בעיקר משקיע נדלן, שוק ההון, עניינים, צחוקים. ובשני הפרקים הקרובים, בפרק 111 ובפרק 112, אנחנו הולכים לראיין את אבנר סטפאק, ואנחנו הולכים קצת ככה לצלול לעולם שוק ההון באמת, ולהבין איך זה נראה ואיך זה מרגיש, ואיך אפשר להתחיל בגיל צעיר. אז אבנר הוא מבעלי בית ההשקעות מיטב, יש לו פודקאסט מאוד מוכר ביחד עם עומר, השקעות למתחילים.
נכון.
נכון. אחלה של פודקאסט, מי שלא האזין עדיין לעזוב את הפרק, ללכת, לחזור. אז קודם כל, תודה שהגעת.
בכיף, מרגש להיות פה בפרק 111, אני לא חושב שלא הגעת כל כך הרבה רחוק, כן, זהו, שמעת לי אחלה מספר.
לגמרי. אז קודם כל, כמו שאמרתי, תודה רבה שבאת, והיום אנחנו הולכים לדבר קצת על, כמו שאמרנו, שוק ההון, אבל לפני שנצלול פנימה, אשמח אם ככה קצת תספר לנו מי אתה, מה אתה, ואיך הגעת למה שאתה עושה היום.
וואלה, אפשר להגיד שגדלתי לתוך שוק ההון, בגיל, כשהייתי בן 6, אבא שלי הקים את מיטב, הוא עד היום בעסק עובד, פול טיים, יותר בעולם ההשקעות, זה התחום שלו, וכל השנים ככה, התחלתי להשקיע בגיל 12, בכסף כיס כמובן, זה היה אז סכומים מצחיקים, פחות או יותר דמי כיס, עבדתי כל היסודי תיכון, גדלתי ברמת גן, שכונת הגפן, אז עבדתי עם אבא בחברה, זה לא היה חברה, היינו 3 אנשים, אבל, וזהו, וחוץ מ3 שנים הפסקה לצבא, הייתי לוחם את התותחנים, וחזר ואחרי זה גם המילואים, ומיד דקה אחרי הצבא חזרתי לעסק בעצם, ומאז אני שם עד היום. כל השנים התעסקתי יותר בצד הניהולי, הייתי יותר שר הפנים, אבא שלי היה יותר שר החוץ, אז אני יותר, הייתי גם המנכ״ל של מיטב לפני התפקיד הנוכחי, ולמעשה מתעסק המון באסטרטגיה, פיתוח עסקי, כל עולם הפינטק של השקעות שלנו בחברות, טכנולוגיה בעולם הפיננסים, יושב ראש של הרבה מהחברות בקבוצה, וגדול פול טיים בעסק, שותף ביחד עם משפחת ברקת, הם הצד השני שלי, אלי ברקת, שידוע יותר בשביל אשתו אלונה והפועל באר שבע מאשר בשביל עצמו, אבל כן, וניר אחי וכולי, ואנחנו שותפים חצי חצי בשליטה בחברה. חוץ מזה יזם חברתי, הקמתי 2 עמותות, מתעסק המון בעולמות של נשים בסיכון ותינוקות בסיכון, ואנשים מוגבלויות, שזה האג'נדה המרכזית אולי אפילו. מה עוד יש לספר? מתעסק, התחום העסקי השני שלי המפתיע הרבים זה אופנה.
וואלה.
וואלה, למדתי במילאנו, במרנגוני, זה כזה בית ספר, זה הבצלל העולמי נקרא לזה. מתעסק בטכנולוגיה של אופנה. מחרתי השנה שעברה חברה סטארט-אפ ישראלית בשם זיקית לוולמרט, הייתה באמת אקסיט מפואר יחסית לתחומים האלה, ואני מאוד אוהב את התחום הזה, כי הוא תחום פרימיטיבי, ומצד שני מלא, פרימיטיבי טכנולוגית כמובן, אבל יש בו מלא 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 עניין סביב ייצור ומגמות וטרנדים, ויש הרבה משותף עם שוק ההון, יום אחד נעשה פודקאסט על תיקים ותיקי השקעות.
למה לא? כן. רגע, אז איך אתה מכניס את זה בכלל בלוז שלך? כאילו, איפה?
וואלה,
איפה הזמן?
ישנים 4 שעות, מ-1 עד 5, כל לילה, כולל שישי שבת כבר שנים.
וואו.
ממש, זה עובד אגב, זה התחיל עם סטרס כשהייתי מנכ״ל, והפך להיות מציאות. ותאמין לי, ב-20 שעות אתה לא מבין כמה אני צריך לדחוס, כולל ילדים, כולל הכל, כאילו באמת, סבבה, כאילו, כולם מקבלים, לא לדאוג.
מדהים, מדהים. כן. אז אם שנייה אנחנו צוללים ונתחיל לצלול לתוך עולם שוק ההון וההשקעות בשוק ההון, הרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים בקהילה על להתחיל להשקיע מהר, כאילו, כמה שאתה מוקדם.
נכון.
כאילו, בואו, אנחנו צעירים. והרבה פעמים עולה השאלה, אבל בסדר, מה אכפת לכם אני אתחיל להשקיע עוד 4 שנים? כרגע יש לי רק 200 שקל, מה זה 200 שקל? מה זה 300 שקל? אני אשקיע שאני ארוויח 15,000, 20,000, שאני אתחיל לגדול. למה נראה לך מהצד שלך, אתה רואה את זה ואתה אומר, אתם חייבים להשקיע עכשיו?
מה, לפני כמה ימים נתתי הרצאה בתיכון בקירת מלאכי. יש לי קבוע פעמיים בשנה, שם אני מרצה, וגם בחצור הגלילית, באיזושהי מכינה קדם צבאית. וזה נוער, נקרא זה בסיכון, בהארדקור שלו, מכיר טוב את התחום, ואני מדבר איתם בדיוק על זה. וכאילו, כולם אומרים לי, כן, נו, אז יש לי 500 שקל, יש לי 800 שקל, 2,000 שקל זה מיליונר במושגים של הכיתות האלה. וכאילו, מה זה יעזור? אז מה, אז אני אעשה 10% לשנה על 800 שקל, ואני ארוויח 80 שקל, ובטח עמלות וזה. ובאמת, המילת הקסם היא קודם כל חינוך פיננסי, שאני מאוד מאמין בה, כי מה שאנשים לא עושים ב-80 שקל, הם לא יעשו גם ב-80,000 שקל, כשיהיה להם את זה, ובטח לא, גם לא ב-800,000 שקל. בית, גם את כל הטעויות שאנשים עושים מחסכונות שלהם והשקעות שלהם בבורסה, כולל בצד הפנסיוני, וגם ההשקעות הישירות במניות וזה, אם אתה מתחיל לקום, אז אתה תעשה טעויות בגדול, אז עדיף לטעות בקטן על כסף כיס, נקרא לזה, מאשר לעשות את הטעויות האלה שבאמת חסכת כסף. כי זה נורא כואב לאנשים שכבר התחילו מגילי 25-30, כבר מתחילים להרוויח קצת כסף, ואולי אפילו חסכו, לא יודע, כמה עשרות אלפי שקלים, במקרה הטוב אולי אפילו 200-300, ובהנחה שוב שאין להם גב כלכלי בנפרד. ואז הרבה פעמים הם עושים שטויות עם הכסף, מפסידים באיזה שנה רעה כמו 22, לא עלינו, פתאום כל מיני מניות קיקיוניות כאלה, שחטו את התיק, הבורסות ירדו סתם 15% ממוצע, אבל הם הפסידו 40-50% כי הם היו במניות הלא נכונות, ובדברים שאפשר היה למנוע. וכל כך קשה לחסוך פה כסף במדינה שלנו, עם כל יוקר המחיה ומחיה הדיור והסחירות וכו', שחשוב מאוד להתחיל בגיל צעיר, ולעשות את זה נכון. יש הרבה טעויות, נדבר עליהן גם היום, בפרק הזה או בפרק הבא. יש הרבה טעויות להימנע מהן, זה לא רק מה לעשות, זה גם מה לא לעשות.
כן, מעולה. אז תראה גם, אבל הקטע שאנחנו מדברים ואומרים, חשוב להשקיע בגיל צעיר, כמו שאמרת עכשיו, אנשים באים ואומרים, נגיד אני חוסך 200 שקל, 300 שקל, 1,000 שקל. למה לי בכלל לשים את זה בשוק ההון, כמו שאמרת, תראה איזה שנה, אנשים הפסידו 50% על התיק, הם אומרים לעצמם, מה האלטרנטיבה? שים את זה באיזה פיקדון. לעשות את, לא יודע, 3-4% מה שמציעים היום. לפחות אני יודע בוודאות שאני עושה 4%. למה בכלל להכניס את הכסף שלי למקום שאני יכול להפסיד בו 50%?
אוקיי, קודם כל רוב האנשים לא עושים באמת 4%, לא מקבלים אפילו לא את הריבית הזו, בריבית דולרית כן, משקלית פחות. ב', גם לזה יש את האלטרנטיבות בשוק ההון שהן לא מניות, זאת אומרת, גם מי שאומר לעצמו אני מפחד ממניות, אז יש דברים יותר טובים לשים את הכסף מאשר פיקדון מטומטם בבנק. אבל אם אני מסתכל על בסוף, בשוק ההון יש לנו את שוק המניות ושוק האג"ח, בעיקר. וכמובן יש עוד אלטרנטיבות שמחוץ לשווקים, מנדלן ודברים אחרים. שוק המניות נותן את התשואה הכי גבוהה לאורך זמן. בין 8-11% נטו לשנה, לפני מס כמובן, אבל אחרי העלויות. זה התשואה הממוצעת. סטיית התקן היא גבוהה, מה זה אומר? שהתנודתיות של התשואה הזאת, של התיק הזה, היא גבוהה. התחלתם מ-100,000 שקל בשנה מסוימת, תבדקו אחרי עשור, כל עשור שתבדקו, השקעתם ב-2023 עד 2033, תאמינו לי, אתם תראו, אתם כמעט בטוח תעשו בטווח הזה שאמרתי 8-11%. עשור גרוע, עשיתם 6%, אני מדבר לשנה, כמובן בריבית דריבית, 100,000 שקל יהפכו להיות אי שם, בוא נגיד בין 230 ל-280,000 שקל, כעבור 10 שנים, בהנחה שלא נגעתם בכסף, והוא שכב במניות, חוד שהחלפתם מדי פעם מניות, אבל הכוונה לא באמת, כן, לא עברתם ממאניה דיפרסיה כזה של מוכרים את התיק, היה 22 והפסדנו כסף, ואז קונים הפוך בעליות, כן. כל הטעויות שעוד נגיע אליהם. אבל בגדול, אין אפיק השקעה כלשהו שיכול לנצח את שוק המניות לאורך זמן. המחיר היחיד של זה התנודתיות. מי שיש לו טווח אורך נשימה, הוא לא צריך את הכסף בעוד שנתיים לנדלן, לאון עצמי. הוא לא יודע שזה חיסכון שבאוקטובר הולך ללימודים באוניברסיטה או במכללה. בהחלט אמור להיות במרכיב מניות מאוד גבוה, כי זה כנראה מה שיעשה את זה, וההבדל הגדול אגב הוא לא בגיל 25-7-32, הוא בגיל 60-70. כן. הבן אדם שמפקיד את הסכומים הכאילו מצחיקים האלה, הנמוכים האלה, או בוא ניקח בן אדם שכבר עובד, ונגיד הוא לא עדיין, כן, הוא כאמור בגילאים האלה שמרוויחים בין 6,000 ל-15 ברוטו, עוד לא מגיעים ל-20-30, אני לא מדבר על הייטקיסטים מתכנתים, שכבר מגיעים לזה בגיל 21, וכבר בגיל שנתיים יכולים להרוויח את זה. אז בסופו של דבר, מהחסכונות הפנסיונים בלבד, הסכומים האלה של 1,000, 2,000, 3,000 שקל לחודש, שהולכים לדבר הזה, בסוף מגיעים למיליוני שקלים בפנסיה. עכשיו, הפער בין מי שהיה במסלול סולידי, נגיד אגח ללא מניות כזה, או לבין מי שלקח מסלול מניות, ניקח שני אנשים עם אותה משכורת, אותה הפקדה חודשית, שניהם מדני 70, התחילו בגיל 25, נגיד, לעבוד, להפריש כסף, אחד יוצא עם 2.5 מיליון, השני יוצא עם 7 מיליון. זה הבדל עצום, 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 שכל כולו נבע מהבחירה הנכונה יותר של מרכיב המניות בפנסיה.
תורף. ותראה גם, כמו שאמרנו, תירוץ אחד, זה אנשים הבאים ואומרים, הנה, יש לי אלטרנטיבה. תירוץ השני, זה שהם אומרים, תשמע, תראה מה קורה היום בחוץ, השווקים בנפילות. תראה מה קורה עכשיו בארץ, מהפכה המשפטית. אנחנו רואים שהדולר מתחזק מול השקל. אנשים אומרים, רגע, זה עכשיו הזמן הנכון להיכנס? הרי תראה מה קורה בחוץ. למה? בוא נחכה שיעלה. ניכנס שיעלה.
כמו כמאמר, בטעות אומרים ש... לא זוכר מי, יחסו את זה למה שמו, נו, וורן באפט, המשקיע האגדי, יחסו לו את האמירה שכשיורד דם ברחובות, זה הזמן לקנות, זה לא הוא אמר את זה, אבל לא משנה, זה אמירה נכונה. דווקא עכשיו, במרכאות, כשהכל סוער, זה בדרך כלל מה שמייצר את ההזדמנויות. הבורסה בתל אביב, לפחות את שנת 23, התחילה בפיגור ניכר אחרי הבורסות בחול, בגלל כל מה שקורה פה עם הרפורמה, המהפכה, ההפיכה, קראו לזה כל אחד איך שבא לו. ולכן, אני חושב ש... ואנחנו כבר בפיגור לא קטן, כן, לעומת השווקים. זה דווקא הזדמנות. בית המכפילים בישראל הם יחסית נמוכים, אבל אני אפילו עוד לא נכנס לשאלה של ישראל מול העולם.
מה זה המכפילים דרך אגב?
מכפילי הרווח, סליחה, כן, זה שווי השוק של חברה, מחולק ברווח שלה בארבעת הרבעונים האחרונים, מה שהיא פרסמה, נגיד חברה נסחרת במיליארד שקל, היא הרוויחה 100 מיליון שקל, זה מכפיל 10. אז מכפילי הרווח הם יחסית סבירים, לא אגיד מאוד נמוכים, אבל התמחור של המניות בקיצור בבורסה בתל אביב הוא יחסית זול לעולם. בית, אני אפילו נכנס לניואנס של איפה בן אדם משקיע, אם זה בתל אביב או בניו יורק או בטוקיו או באסיה במקומות אחרים או באירופה. מן הסתם צריך קצת מכל דבר. הפואנטה היא יותר שתשקיעו. לא חשוב, פחות חשוב בדיוק באיזה בורסה. וכן, גם כשקורים דברים בעולם ופעם זה רוסיה, אוקראינה ופעם זה הקורונה ופעם אחרת זה זה, צריך להשקיע. אגב, הנה, אם צריך הוכחה מעולה בדיוק לדבר הזה, קחו את הקורונה, זה לא לפני 200 שנה, ב-2020, בינואר העולם מתחיל להבין שיש מגפה, בפברואר הבורסה קורסת, בכל העולם הבורסות קורסות, 19 יום בלבד, ירידות חדות, מטורפות, תלוי באיזה שוק הייתם, הרבה, לא הרבה לשמחתי, מעט אנשים ברחו, נבלו מהקורונה, זה היה נראה כאילו סוף העולם, מי שקנה אז עשה קופה חבל על הזמן, מי שמחר אכל את הלב אחרי זה, השווקים תקנו בצורה מטורפת, תוך כלום זמן, חודשים כבר היו הרבה מעל השיא שהיה לפני הקורונה, וזה מה שהרבה פעמים קורה במצבים האלה, אנשים שנכנסים לפאניקה מוכרים, מייצרים הזדמנות לאחרים, אחרים קונים ומרוויחים לטווח ארוך.
לגמרי. אז בוא נגיד עכשיו ששכנענו את הוויניק הממוצע להשקיע, כן. רוצה להשקיע בשוק ההון. כן. אז הוא בא ואומר, שומע, יש לי פה קופת גמל להשקעה, יש לי פה תיק מסחר עצמאי, אולי בכלל גם מדברים במסחר עצמאי על מסחר קצר טווח, טווח ארוך, טווח בינוני, מלא מלא מושגים. אני מנסה להבין מה נכון לי, כאילו איך אני יודע בתור בן אדם שרוצה להשקיע בשוק ההון, האם נכון לי קופת גמל להשקעה או תיק מסחר, או אולי גם שניהם, אולי אף אחד מהם.
כן, אז קודם כל, רוב האנשים שהם בקהלים הצעירים יותר, כנראה גמל להשקעה עדיין לא, זה לא מקום רע להיות בו, כן, אבל זה לא, אתם לא כנראה, את הסכומים שתרוויחו שם או תחסכו שם, לא באמת ישמרו לכם לגיל פרישה בעוד 40 שנה. ולכן הדילמה היא הרבה פעמים בין בנק לבין טרייד, והפער העיקרי בכנות זה עמלות, לטובת הטריידים למיניהם. בתוך העולם הזה, מה שאנשים צריכים לדעת, זה באמת שאתם משקיעים במניות, ובכל זאת יש גם עלויות, יש עמלות, גם אם הן יותר זולות בחברות הטרייד למיניהם, מהבנקים כמובן בפער גדול, עדיין בסוף צריך, לא רק בגלל עמלות, אלא בכלל כקונספט, לא צריך כל היום לעשות סחר יום, לקנות למכור מניות 10 פעמים ביום, זה לא, חוץ מלהשאיר עמלות שמנות למיטב ומתחרותיה שזה סבבה, לנו, פחות לכם, זה לא הדרך להשקיע כסף. אני כן חושב שצריך לעשות מוניטורינג, נקרא לזה, כן, השגחה על התיק, לבדוק אותו מדי פעם, להחליף מניות מדי פעם, אלה שרוצים להשקיע במניות. יש כמובן אלטרנטיבה אחרת, לקנות קרנות נאמנות, תעודות סל, דברים שמתר פחות אתם צריכים להתעסק ביום-יום בתיק. אבל גם מי שבוחר כן להשקיע ממש במניות, בין אם זה כתחביב, בין אם זה כי הוא חושב שזה הדבר שמתאים לו, אתה ישלוט בכסף שלו, צריך נורא להיזהר מתזזיתיות, מכל יום קניות מחירות, לא צריך לעשות 200 פעולות בשנה.
כן. עכשיו, אם מישהו באמת בא ואומר, אנחנו באים ואומרים, סבבה, יש כאלו שרוצים להשקיע עצמאית, אומרים, אני רוצה לפתוח תיק מסחר, לא צריך קופת גמל, לא ביחד עם הקופת גמל.
כן.
מה לדעתך הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לשים לב או לוודא שיש לנו, או שיש לנו בין אם בראש, בין אם כסף, כספית, כדי להגיד שאנחנו מוכנים בכלל להתחיל לחשוב ולחקור על העולם הזה של מסחר עצמאי?
קודם כל, הרוב זה בראש. הרוב זה בראש, ואני אגיד ככה. הדבר הראשון, ככל שאתם משקיעים ישירות במניות, ולא עכשיו קונים כמה קרנות ושוכחים מזה או תעודות סל, שזה חלק גדול מהמאזינים או הצופים שלנו יעשו, אני חושב ששם אתם רוצים לוודא את סיבולת הסיכון שלכם. הרבה פעמים אנשים נכנסים להרפתקה הזו, והם לא יודעים, הם במיוחד אחרי שנים של עליות, הפעם קצת יותר קל, אנחנו מדברים אחרי שנה נוראית של 22, אז פתאום אנשים חטפו איזה שטוזה, והם מבינים שגם אפשר להפסיד בבורסה, אבל זה היה אחרי שנים שכל שנה, לא משנה איפה השקעת, היית מרוויח הרבה כסף. אז כן, כמו בכל שוק אחר, גם נדלן, שלא נדמה לנו, כל השווקים יודעים גם לרדת, וגם שוק המניות, ולכן זו שאלה קודם כל, שתתחילו מהדאונסייד, מסיבולת ההפסד שלכם. כמה אתם תכלס מוכנים להפסיד? זה לא משנה איזה סכום התחלתם, אם זה 20,000 שקל או 50,000 או 200,000. אתם צריכים לכוון את עצמכם מבחינת בניית תיק ההשקעות, לשאלה כמה אני מוכן להפסיד. ניקח דוגמה, אדם יש לו 100,000 שקל, פתח תיק. עכשיו, אם אני אשאל אותך, תגיד, אם תהיה שנה גרועה, כמה אתה מוכן להפסיד בשנה גרועה? ומי שיגיד לי, אני בכלל לא מוכן להפסיד, אז כנראה שהוא יכול להחזיק בקושי 10% מניות, ו-90% מהכסף צריך להיות מושקע באגרות חוב, ודברים סולידיים וקצרי טווח כאלה, שיתנו לו את ה-3-4%, התחליפי פיקדון נקרא לזה, אוקיי? ואז כנראה, גם אם תהיה מפולת בשוק המניות, אז הוא יעשה בערך אפס. אבל מן הסתם, זה לא אסטרטגיה נכונה לטווח ארוך לאף אדם, לדעתי. בטח לא לאנשים צעירים, הם לא אמורים להיות בתיקי השקעות של 90-10, שרק 10% מושקעים במניות. אבל נגיד שבן אדם אומר, אוקיי, אני מוכן להפסיד 20,000 שקל, 20% בשנה גרועה, אם תגיד לי שזה ככה נחשב חריג מאוד, אז שנה גרועה נניח שאנחנו נראה 30% ירידות בשווקים, אוקיי? אז אם בן אדם, לדוגמה, היו לו 70% או 80% מניות, הוא הפסיד על זה 30%, נגיד זה בערך נתן לו מינוס 20 על התיק או 25, מצד שני מרכיב האג"ח תרם איזה 2% למעלה, נקרא לזה, היתרה שהייתה סולידית וראתה איזה ריבית, אז בנטו, לצורך העניין, נגיד, הוא הגיע לתקרת הפסד שלו. כלומר, ככל שאתם יכולים לסבול הפסדים יותר גדולים בשנה גרועה, כך אתם יכולים לרשות לעצמכם מרכיב מניות יותר גבוה. הטיפ השני, באותו הקשר, זה שאתם רוצים לסבול הפסדים גדולים. כלומר, באמת, צריך לעבוד על אנשים, אנשים צריכים לעבוד על עצמם גם פסיכולוגית, זה לא עניין רק של זה. יש אנשים אגב, הם לא רבים, אבל יש כאלה שבאמת לא מסוגלים להפסיד כסף. ואנשים אלה כנראה ימותו פחות עשירים, נקרא לזה, מכל אחד אחר, אבל יכול להיות שיש גם עוד ערכים, פסיכולוגיה ושקט נפשי, זה גם חשוב לפעמים לאנשים, אני מכבד את זה. אבל כל אדם אחר צריך בעיקר לעבוד על זה שהוא יודע שיהיו שנים נוראיות, שהוא יפסיד 30% ולא קרה כלום, שהמאה הפך ל-70, או 150 ירד ל-105, וזה בסדר גמור, כי עדיין ב-10 שנים, בראייה ארוכת טווח, הוא בטוח ירוויח כסף, וכנראה גם ירוויח הרבה כסף.
כן. ואם אתה מסתכל על הדברים היותר בנאליים, גנריים, כמו אני צריך ללמוד משהו לפני זה, להיכנס ככה, אני יכול בכלל להיכנס בלי ללמוד איזה משהו יותר מדי, איך מנתחים מניות, כאילו אני יכול, מה הבסיס שאני צריך לבוא, עם כמה כסף פלוס מינוס צריך להיות לי, כי יש איזשהו מינימום, נכון, בפתי השקעות.
כן, המינימום הוא לא דרמטי, הוא באזור 20,000 שקלים, וכמובן שבקרנות נאמנות ותעודות צהל, בקרנות במיוחד, אין מינימום בכלל. זאת אומרת, גם שקל אפשר להשקיע, זה לא הבעיה. אבל נניח שבנם רוצה להשקיע ישירות במניות, וצריך את כמה עשרות אלפי שקלים בשביל זה. בסופו של דבר, לא צריך בתחום שלנו, בשונה מה שאנשים חושבים, לא פרופסור בכלכלה ולא דוקטורט במנהל עסקים, ואפילו לא לימודי ראיית חשבון בשביל לנתח דוחות כספיים. 90% מהחומר בשוק ההון נגיש, חינמי, פודקאסטים, כמו זה שאנחנו עושים עכשיו, כמו שלי, כמו רבים אחרים, יש תכנים בעברית, באנגלית, בכל שפה, אין סוף. אני חושב שאנשים, בין אם הם הולכים לקורסים, בין אם הם לומדים לבד עם עצמם, יכולים להגיע לכל התובנות האלה בסבבה. זה לא מסובך ללמוד את זה, והדבר הכי חשוב בתחום שלנו, חוץ מ, לא אגיד עצבים עם ברזל, אבל סבלנות נקרא לזה להפסדים, זה common sense, היגיון בריא. באמת, 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 שאפשר לעשות המון כסף בזכות היגיון. לא צריך להיות אנליסט של מניות בשביל להרוויח כסף בבורסה. וכשדברים הם לא הגיוניים, ואתם מזהים את זה, אז צריך לפעול בהתאם בתיק, והפוך, יש כל מיני עיוותים מדי פעם בשווקים שצריך לדעת גם לנצל אותם, ובסופו של דבר ההיגיון מנצח. ושוב, עם תמהיל שלא יותר מדי פעולות בהגזמה, אתם תעשו כסף טוב בסופו של דבר. אני מצד שני לא רוצה לחלק חלומות של התעשרות, זה לא מקום, אנשים חושבים, כן, זה הפרנסה השנייה שלי ואני אעשה פה הרמות של כסף. בטווח ארוך אתם תעשו הרמות של כסף, אגב, בטווח קצר אתם לא יכולים לבנות את זה בתור השלמת הכנסה בשביל לשלם את השכר דירה בחודש הבא, אבל כן, בשביל הטווח הארוך זה שווה את זה, ולכן אתם צריכים להשקיע בזה איזושהי אנרגיה. אגב, לא ענקית, יש כאלה שרוצים ללמוד דוחות כספיים, גם זה יש מלא חומרים חינמיים או בקורסים, ללמוד את זה ולנתח מניות, אבל אני לא חושב שכל אחד שמנהל עצמו את הכסף צריך גם לעבוד בזה יותר מדי, כאילו זה לא המטרה. אז זה כבר שאלה אישית, זה גם, בעיניי זה כיף גדול, כן? אבל לא צריך שום רקע, אתה יודע, אנשים שאלו אותי בדיוק לפני שעליתי לאולפן, דיברתי עם בחור צעיר, הוא קצין במגלן, והוא כזה הרציתי שם, והבת שלי משרתת שם, והוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה להיכנס לתחום, לעבוד וזה. אני אומר לו, אוקיי, וכאילו הוא שואל אותי מה ללמוד באוניברסיטה, אני עוד אותו משתחרר וזה. והוא אופן מפתיע, אמרתי אותי, מה שאתה אוהב, תימד סוציולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי המדינה, פילוסופיה, אסיה, מה שבא לך. הוא אומר, מה, אני לא חייב כלכלה, חשבונאות, מן העסקים? אמרתי לו, תשמע, זה לא מזיק, אבל אתה לא חייב בכלל. כי א', לא לומדים שם כמעט בורסה, וב', את רוב הדברים שאתה צריך לעבודה הזאת, אתה תלמד בעבודה עצמה, ואתה תלמד את שוק ההון, ואתה תכיר אותו, והכל סבבה. לא, ואותו דבר, אני אומר גם למי שלא רוצה לעבוד בתחום, ורק מחפש איך להשקיע את הכסף שלו, לא צריך להיות פרופסור לכלכלה בשביל זה.
כן. אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו תמיד מדברים עליו, שהוא איזשהו יתרון, אבל חיסרון מאוד גדול של הדור שלנו, זה באמת כל הקטע הזה של השפע של הידע. כי אתה בא ואומר, וזה נכון, היום, כאילו היום, יש לך על כל פיפס שאתה רוצה, מיליון תוכן, מיליון קורסים, מיליון מקומות שמלמדים. ולפעמים, אני גם רואה את זה על עצמי, האמת, שאני רוצה להתחיל ללמוד משהו חדש, הצפת ידע הזאת לפעמים מפחידה אותי. וכאילו, אם עכשיו באמת בן אדם בא ואומר, אני רוצה להתחיל להשקיע, אני רוצה ללמוד, היית ממליץ לו פשוט כאילו לזרום על כמה קורסים, ללמוד אחד, ללכת משהו ספציפי, אולי לא להתחיל בסתם דברים עמוקים כמו ניתוח דוחות כספיים, אולי להתחיל בכלל במה זה מניה, מה זה אג"ח, כאילו...
לא, בראש צריך את המושגי יסוד להבין, כי ניתוח דוחות כספיים זה כזה למתקדמים נקרא לזה, צריך קצת להבין מה זה מניות, אגרות חוב, הלוואות, ריבית, משכנתה, כל מיני מושגים מסביב. אני חושב שחשוב מאוד ללמוד מקרו, וזה לא דווקא מקורסים, זה לקרוא אקטואליה ולשמוע אקטואליה וכו', שמה קורה בשווקים ברמת הכלכלה. כשאני אומר מקרו, זה לא עכשיו מה היו הדוחות של פוקס, קסטרו, אפל וגוגל, אלא באמת ריבית, אינפלציה, תקציב, הדברים האלה שהם יותר אסטרטגיים נקרא לזה, 30,000 רגל, שזה מה שהכי חשוב לתיק השקעות, ואחרי זה, בסדר גודל שני, זה לבחור את הגיאוגרפיות, אחרי זה את הסקטורים, ובסוף את המניות עצמם. לכן, מי שמתחיל מניתוח דוחות כספיים, שזה כאילו השכבה הרביעית מלמטה, התחתונה נקרא לזה, זה דווקא פחות חשוב בעיניי. כי אם ידעת נכון להיות בסקטורים הנכונים, במדינות הנכונות, פחות חשוב אם בחרת בתוך ההייטק את המניה של מייקרוסופט, את סיילספורס, או את לא משנה מי. זה יותר חשוב האסטרטגיה, כמו בחיים בכלל, כן? ולכן אני מתחיל כאילו טופ דאון, מה שנקרא, מלמעלה למטה. ואת הלמעלה, רובד האקטואליה, המקרו נקרא לזה, זה אקטואליה, זה לא צריך קורסים, גם אין הרבה קורסים לזה, צריך בכנות. וגם את הפיזור הגיאוגרפי, לדעתי, עדיין זה ברמה של לקרוא חומרים, להבין מה קורה היום בסין, מה קורה באירופה וכו'. בשביל שני המדרגות הבאות, סקטורים ודוחות כספיים, שם באמת הקורסים הרבה יותר אפקטיביים, שווה יותר להעמיק בזה, בכל פורמט שלא יהיה.
כן. ואם ככה אתה מסתכל ממעוף הציפור על המשקיעים הצעירים, ככה באופן כללי, איפה היית יכול לשים את האצבע על כמה טעויות שאתה רואה שצעירים עושים היום, והם חייבים להימנע מהן? מה עוזר לנו למקסם את התיק או להרוויח יותר, בלי הטעויות שאנחנו עושים היום?
אז קודם כל, הטעות הראשונה זה, אתם, אני לא אגיד אותם, זה לא בהכרח לפי סדר חשיבות. אני מנה כמה טעויות ככה עיקריות, רובם אגב מעולם העונה השמאלית של הפסיכולוגיה ולא מעולם המתמטיקה או כלכלה. דבר ראשון, תנודתיות יתר, קונים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, אין מה, עם המניה דיפרזיה הזה לא תגיעו רחוק, לא ברמת מניה ולא ברמת השוק המניות כולו, תיק השקעות שלכם. צריך אורך רוח, דבר שני, מתאהבים במניות. יש הרבה אנשים, הם קנו טסלה, אז הם בטוחים שמניה טסלה זה השקעה פנטסטית, והם לטוב ולרע יזרמו עם מניה זו בכל תנאי וכל מזג אוויר. באותה דוגמה אני אגיד גם הרבה פעמים אנשים, נגיד הפסידו, התחלת השקעת 10,000 שקל במניה, הפסידה 30%, אתה עכשיו עם 7,000 שקל, אני שומע את המשפט המטומטם הבא, עד שהיא לא חוזרת לקרן, אני לא מוכר אותה. למה? אולי יש 900 מניות יותר טובות מדווקא זאת שאתה תקוע איתה ב-7,000 שקל, אולי זה הזמן למכור. אנשים בכלל לא עושים את ההבחנה בין מניה טובה למניה, לחברה טובה ובניה גרועה לחברה גרועה. הרבה פעמים אין קשר בין הדברים. מה הכוונה? יכול להיות חברה שכרגע היא נקרא לה חברה גרועה, בסדר? היא בנסיגה, הדוחות הכספיים שלה על הפנים וזה. המניה קרסה ב-80%. יכול להיות שהמניה היא פנטסטית להשקעה, כי היא עשתה אוברשוטינג, היא ירדה יותר מדי ביחס לחדשות הרעות שאותה חברה, נגיד, דיווחה על דוחות כספיים וזה. אז החברה היא עדיין נקרא לזה חברה גרועה, אבל המניה שלה היא מעולה. ויכול להיות הפוך. אני זוכר שנים שצ'ק פוינט, כולם היו מואבים בצ'ק פוינט, היא צמחה וזה, הייתה ישראלית כזה גאווה בחול והכל. המניה הייתה על הפנים, שנים לא זזה, אפילו ירדה. בזמן שהחברה כל הזמן צמחה והראתה דוחות טובים וזה. ואנשים לא מבינים את זה שבסוף שוק המניות ומחירי המניות מגלמים את העתיד, לא את ההווה ולא בטח לא את העבר של חברה. את הציפיות קדימה. והרבה פעמים חברה, אנשים לא מבינים, הם אומרים, רגע, אני רואה שאפל פרסמה דוחות, היא נגיד פספסה בקצת, והמניה ירדה איזה 12%, 12%, ואנשים אומרים, מה זה? כאילו, עדיין ירוויחה הרימות של כסף. זה הכל עניין של ציפיות קדימה. ולכן, כל העניין הזה של, אתם לא התחתנתי במניות, והם לא התחתנו איתכם. וכל בוקר שאתם מחזיקים את המניות, שאתם מחזיקים בתיק שלכם, זה כאילו קניתם אותם מההתחלה היום בבוקר. עכשיו, זה לא אומר שכל יום אתם צריכים לבדוק ולשאות את עצמכם, אני צריך למכור. כמו שאמרתי, אני חושב שצריך לעשות לא כמות אדירה של פעולות בשנה. אבל צריך לדעת גם להיפרד ממניות, גם בהפסד. אנשים מאוד קשה למכור בהפסד, צריך לדעת למכור בהפסד. כי יש דברים שלא הגיוני להחזיק. כי המניה שהפסידה ב-70%, אותה מידה, אגב, יש תקלה הפוכה של משקיעים. הם רואים מניה שירדה ב-70%, אומרים, זה בטח הזדמנות, כי ירדה ב-70%. אבל יכול להיות שאתם קניתם אותה ב-30 סנט, הייתה בדולר, ירדה ל-30 סנט, ומה-30 תפסידו אולי 90% כי היא תרד לשואף ל-0, נכון? זה לא אומר שזה מניה טובה. ולכן, בגדול, רוב הטעויות הם העולם הפסיכולוגי. אם תצמדו לכלכלה ולגיון הבריא, אתם תנצחו.
כן. לפעמים אומרים שאחד הפתרונות זה כאילו להגיד סתם, אם אני עכשיו בראש של, אני מכניס את כסף שוק ההון במטרה להשקיע ל-15-20 שנה קדימה. ויש חלק שאומרים, עזוב מה קורה בחוץ. עזוב את המניות, אל תיגע בהם, תכניס כל פעם שיש לך כסף, אל תסתכל, אל תהיה מושפע, תנתק את הרגש. מה אתה חושב על זה?
תראה, זה מתחבר לאיזה מחקר שעשיתי, אני כבר 20 שנה חוקר את נושא העושר והבריאות, וגיליתי באופן מפתיע שעדיף להיות בריא, ישיר ומאושר, מאשר חולה אני ובדיכאון. באמת,
איך לא... איך זה פורסם?
אני יודע שזה לא
אני אמין. אני רוצה סימוכין לזה.
יפה. אז בהתאמה, עדיף לפעול בלי רגש, אבל כנראה שאף אחד לא באמת יכול. אז אם אתה שואל עדיף, עדיף. רוב אנשים, כולל אנשי מקצוע, אגב, שעוסקים במקצוע, אנשים שעובדים במיטב, אנשים שעובדים בבנקים, תחשוב מה קורה לך. אתה עכשיו מנהל השקעות במיטב. יש מפולת בבורסה. מתוך סתם 1,000 לקוחות שאתה מנהל להם את הכסף, רק 20 מרימו טלפון להגיד ש... רגע, תזיז לי, תמכור לי את המניות, אני בלחץ וזה. נכון, רק 20,000, אבל הסיכוי שאתה לא תדביק מה-20, שלא תדבק במחלה הזאת של הדיכאון, ולא תשליך אותה ל-980 לקוחות האחרים שלך, בוא נגיד צריך עצבים עם ברזל. אז לשמחתי, רוב האנשים שעובדים אצלי ובשחל, שעובדים במקצוע הזה, אז יש להם יחסית עצבים עם ברזל. אבל בוא, גם אנחנו נופלים. ואני חושב שזה אחת הבעיות שמשקיעים, באמת לערב יותר מלא רגש, כמו שאמרתי, לפעמים זה מתבטא בלהתאהב במניה, ולא לדעת לשחרר אותה. ועדיף מאוד, כן, אם אנשים יכולים להרשות לעצמם, לא לעקוב ברמה ככה מאוד מאוד תדירה על תיק ההשקעות שלהם, זה בטח נכון למי שמשקיע בתעודות סל, או קרנות נמנות, כי אז הוא גם לא צריך באמת, הוא לא צריך להיות בלחץ שאולי המניה הספציפית שאני מחזיק עכשיו היא בבעיה. מי כן. שקונה תעודות וקרנות, אין לו מה לפתוח יותר מפעם בשלושה חודשים את התיק שלו. גג.
כן.
מי שמשקיע ישירות במניות צריך לעקוב כמובן בצורה יותר שוטפת, אבל גם פעם בחודש, פעם בשבועיים, במקסימום. לא, אין סיבה, כמו שאמרתי, תעסק עם זה, רוב אלה שבוא נגיד לא מצאתי ש, שאנשים שמתעסקים בזה ברמה יותר מדי שוטפת, מרוויחים יותר מאחרים שבאמת ניתקו את הרגש ושכחו מההשקעות ונתנו לזה לזרום.
כן. תראה, גם אחד הדברים ש... אתה יודע, אתה מדבר פה באמת על הקטע הזה של להתחתן עם המניה.
כן.
וכאילו, אני אומר, מצד אחד אתה צודק, מצד שני אני מסתכל החוצה, אני מסתכל על הדור שלנו, על הוויניקים, אני רואה כאילו שיש, שזה נורא קיצוני לשני הצדדים. זאת אומרת, מצד אחד, אתה רואה את האלו שמתקשרים אליי לרותם יום אחרי שיש נפילות, תקשיב, יאלצ'ו לרשנה, הפסידו מלא, אני רוצה לעבור לחברה אחרת, מה אתם אומרים? או שאומרים, תקשיבו, החודש הזה, הפניקס הפסידו ככה, אני חושב לעבור למור, כי הם עושים יותר. וזה מצד אחד, כאילו רק קרה משהו,
כן.
הם כבר קופצים. מהצד השני, יש את האנשים שאומרים, לא אכפת לי שיפסידו, שירוויחו, אני לא נוגע, אני לא יודע מתי, כאילו האתגר פה שאתה אומר, זה הנקודה הזאת שאתה אומר, צריך לדעת לפעמים להתנתק.
נכון.
והאתגר פה הוא באמת לבוא ולשים את האצבע, זה הזמן, או זה הזמן, או זה הזמן. יש זמן נכון, או שזה גם הרבה פעמים, כאילו, צריך להיות מונע ממשהו נורא קונקרטי שאומר לי, תתנתק.
לא, אז קודם כל, אני כן מאמין לקבוע לעצמך כללי עבודה עם הכסף שלך מראש. לא לתת לאירועים לנהל אותך, אלא הפוך.
כן.
לצורך העניין, אם זה חסכונות פנסיונים, ואתה עכשיו בגוף א' או ב', כמו שנתת דוגמאות, פעם בשנה אנחנו בודקים את זה, כי זה באמת כבר קומה הכי למעלה נקרא לזה. וגם הפערים, צריך להגיד בכנות, הייתי שמח להגיד אחרת, הפערים לא עצומים בין הגופים השונים לגבי בעצועות, בסדר? בטח לא בטווח של שנה, אבל בוא נגיד, פעם בכמה שנים עברת מגוף א' לב', סבבה. אין מה להתעסק עם זה באמצע שנה, כי בדיוק במאי איזה גוף עשה אחוז יותר מהגוף השני, זה שטויות. לגבי יתר הכסף, שהוא לא החסכונות הפנסיונים שלכם, שזה באמת לא מצריך הרבה התעסקות הפנסיוני, אבל הסכומים האחרים שנמצאים בטרייד, בבנק, לא משנה איפה הם עכשיו, הם מושקעים, נגיד, יכולים להיות מושקעים בשוק ההון ישירות, במניות, נגיד קרנות ותעודות סל, אז שם, גם, הכלים צריכים להיות ברורים. אתם לא אמורים להגיב, כל שנה יהיה איזה ברבור שחור חדש, בסדר? שום דבר לא צפוי. לא צפינו קורונה, לא צפינו אוקראינה, רוסיה, לא נצפה את המלחמה באיראן שהיא תגיע, גם אם מדברים עליה כבר 20 שנה, מתישהו כנראה, יש סיכוי טוב שזה יקרה, נכון, אז מה? אבל מה שבטוח זה שיהיה הרבה דברים בלתי צפויים בשווקים. רוב הדברים, רוב האירועים הם בלתי צפויים. זה לא, השוק לא מונע מהדוחות הכספיים של מייקרוסופט וגוגל, בסדר? הרבה פעמים קוראים אירועי מקרו, או אירועים גיאופוליטיים כמו מלחמות, או אירועים מקרו של כלכלה, שבאמת משפיעים על השווקים דרמטית. אם אתה מראש יודע שאתה בתיק נורמלי, מושקע ברצועת הסיכון האישית שלך, אותה רצועה שבחרת כשבמשך לתחילת השיחה שלנו, נניח שרוב האנשים הצעירים צריכים להיות בין 70-100% מניות. אלא אם יש סיבה קונקרטית שאתה יודע, הם כבר יודעים שהם התחייבו לקבלן על דירה ועוד שנתיים צריכים את הכסף, אז כנראה שהם לא אמורים להיות ב-70-90% מניות. אבל נניח שאדם מסוים, כולל השיקולים הפסיכולוגיים שכמה אני מוכן להפסיד, וזה קבע לעצמו רצועת סיכון, שהיא בין 70-100%. הוא היום בין 25, הרצועה הזו כנראה לבנטית לפחות עד גיל 40. זה לא רצועת סיכון, זה לא משהו שאתה אמור להחליף כל שנה. ואתה צריך להיות בטווח הזה. אז בתקופות שאתה יותר חרד, או שסיבה, לא שאתה חרד, שיש סיבה אובייקטיבית, כי השווקים עלו מאוד חזק, תממש, תהיה רק ב-70%, בתקופות הפוכות של מפולות וזה, תגדיל חזרה לכיוון ה-100%, ונניח שרוב הזמן תהיה ב-85 לשם הדוגמה. ברצועת סיכון הזאת, אתה לא אמור לסטות ממנה למעלה ולמטה. לא משנה, מ-70 ל-100, מישהו אחר הוא 50 ל-70, אחר הוא 20 ל-40, לא חשוב, כל אחד והגדרות שלו. אבל אתה אמור לנוע בתוך הרצועה הזאת. זה כבר שומר עליך מלעשות שטויות של קראתי בעיתון שההפיכה משטרית, ועוד רגע בורחים מפה כל הכספים, ואני בהיסטריה. ודבר שני, גם לגבי המניות הספציפיות, כל הטריגרים האלה של... אני פחות מאמין ב... סטופלוסים וכולי, הרבה משקיעים עושים את זה, ואני לא...
מה זה סטופלוסים?
סטופלוס זה אומר שאתה אומר, אני עם המניה, השקעתי ב-10,000 שקל, אם היא יורדת מתחת למחיר מסוים, שנגיד משקף סתם מינוס 20%, תמכור לי, לא מעניין אותי.
כן.
על בסיס טכני כזה. אני פחות מאמין בדברים האלה. אני כן חושב שצריך, אם אתם שמרתם על כלי פיזור, קודם כל, להיות ברצועת הסיכון, שתיים, פיזור נכון, שאתם לא יותר מדי מפוקסים על איזה מניה אחת, שמתוך 100,000 שקל יש לכם 30,000 במניה, זה אסון. אז יש לכם 10-15 מניות שונות, זה הפיזור הנכון. או לחילופין, תעודות צהל, שזה פיזור בכלל אינסופי, כי יש מאות ניירות ערך בכל תעודה כזאת. אז אם אתם, לצורך העניין, מפוזרים נכון וברצועת הסיכון נכון, אין שום סיבה, לא יש שום אירוע שאתם צריכים להגיב עליו באיזו צורה קיצונית, למכור, לקנות וכו', רק לנצל, כמו שאמרתי, משברים, והפוך מזה, לדעת גם להיפרד ממניות בעליות חדות.
יאללה, מדהים. טוב, חברים. אז אנחנו סיימנו את החלק הראשון, מתוך שניים, שבו אנחנו מדברים על שוק ההון. מקווים שנהנתם. ואנחנו נתראה בפרק 112 גם עם אבנר. נמשיך להרח אותו נשבעים.
תודה רבה.
תודה לך, ותודה שבחרתם זמן להקדיש... להקדיש זמן לעצמכם ולהזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. זה רותם עושה, מה אני אעשה? אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך שאתם מאזינים, תייגו בסטורי Why Now Podcast, תייגו בפייסבוק, תייגו בטיק טוק, תייגו ביוטיוב, תייגו בשכונה, תשימו דפים בתוך התיבות דואר, לא אכפת לי איך. זהו, חברים, רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו. ותמיד זכרו, Why Now. כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.